התחלנו לקרוא את התפילה, ותתפרך ענה ותאמר. נכון, אמרנו שאם היינו מאבדים את שלושת המילים הראשונות, אם היית מוצאת את התפילה הזאת, עשרת הפסוקים, בלי שהיה כתוב את שלושת המילים הראשונות, הראשון לתך, מה זה? דיברנו על זה? כן? תסתכלו. תורידו עוד פעם, תורידו את שלושת המילים הראשונות, תקראו את השירה, תשאלו אתכם מה זה, תגידי הרבה דברים, רק מה לא תגידי? זה תפילה תודה על זה שנולד לבן. זה כמעט לא מוזכר, עד הקרא ילדה שבעה ורבת בנים נולד, זה משפטים. במקום להגיד תודה ולשמוח, היא מתעסקת ב... במה זה מעניין? מה זה מעניין? למה קרני בהשם רחב פי על אויביי, עלץ ליבי בהשם, עלץ ליבי בהשם זה טוב. רמה קרני בהשם רחב פי על אויביי כי שמחתי בישועתך. דיברנו על זה קצת, נכון? על הקרן, זוכרות? קרן זה, זה מה זה קרן זוכרות? דיברנו על זה, זה קרן זה דבר שיש לחיות עדינות מאוד. דבר הבא. עדינות מאוד, אציליות מאוד. לצבעים, לחיות לא תוקפניות, חיות אוכלות עשב. אז למה יש להם קרן? יש להם קרן בשביל להגיד לזאבים, אל תסתו איתנו, התבלבלתם. אנחנו עדינים מאוד, אציליים מאוד, אבל יש לנו את צהל. צהל זה הקרן שלנו, נכון? קרן לעמו ירים. אמרתם, הבוקר קרן לעמו ירים, תהילה לאכול חסידה, בבני ישראל הקרובו הללויה. וקרנות תרום בישועתך, כי ישועתך כמינו כל היום. אנחנו רואים. ועצמך קרן ל... דוד עבדך, צמיחת קרן דוד עבדך, ורחת נרל בן ישי שיריך. אז מה זה הקרן הזאת? הקרן זה העוצמה הפנימית. לא יכול להיות שאנשים דסים ומכוערים יהיה להם כוח, ואנשים טובים ועדינים ורגישים יהיו חלשים. יהיו למרמס, יהיו טרף לפיהם של המנובלים. אברהם אבינו הקים ישיבה, איפה הייתה הישיבה של אברהם אבינו אתם יודעות? איפה? בבית רומנו, בדיוק. יש לי הרבה הוכחות לזה. בעמק חברון בכל אופן, אולי פה הולכת לי, פה הייתה מדרשה של שרה. מדיוני מאוד. אבל אין לי איזה הוכחות. לזה שהישיבה של אברהם אבינו הייתה בבית רומנו, יש לי הרבה הוכחות. ובישיבה של אברהם אבינו, כמה תלמידים היו לו? בישיבה? כתוב, בתורה. ורק את חניכה בלידי ביתו 318 איש. זוכרות? בפסוק כתוב. שואלים אותי כמה יש בישיבה, תמיד אמינו 318. יש קצת יותר, אבל תמיד אמינו 318, ככה זה עושה לי טוב. אז מה היה בישיבה של אברהם אבינו? הם למדו תורה ועסקו באידיאלים. הם אנשים מאוד עדינים, אבל כשבאו חבורות של שודדים, רעיות, ארבעת המלאכים נגד חמשת המלאכים. זוכרות את זה? מה ארבעת המלאכים? ארבעת המלאכים זה קבוצות של משפחות פשע שהתלכדו, ועברו מיישוב ליישוב ומה עשו? מה שהם רצו הם עשו. הם רצחו ושדדו ובזזו ושרפו והשמידו ולא הייתה משטרה ולא היה צבא והיה מחשבות גם הרגשות כאילו גם אלוקים אין מי שהיה חזק השמיד ופגע והיו קניבלים מה שהם רצו הם עשו ואברהם אבינו הצדיק הקים ישיבה שידעו גם כן להחזיק חרבות בישיבה שלו היה לו קרן לאברהם אבינו נכון? לא קרן כזה הייתה לו עוצמה פנימית כזאת, שכשהוא ידע שיש רשע בעולם, אז אברהם אבינו יצא לקרב נגד משפחות הרשע האלה. אני לא יכול להיות צדיק וטוב ולא רוצה להתעסק. לתקן למלכות שדי זה, זה גם להצליח להיות חזקים, מתוך עדינות פנימית. אז חנה אומרת, רמה קרני בהשם. יש לי קרן, מה זה קרן? קרן זה. העוצמה הפנימית שלי, אני תמיד טובה, ואני תמיד מבטרת, ואני תמיד צולחת, אני מתחשבת, ואני נעלבת ולא עולבת. אבל על צריכה, מי זה את? את זה את בעצמך, זה אני, זה כל אחד מזה. אנחנו צריכים שיהיה לנו קרן. קרן לדעת מתי זה צדיקות ומתי אנחנו רומסים את הביטחון העצמי שלנו. אנחנו כתוב יותר עוד, אל תהי צדיק הרבה. למה שאני לא אהיה צדיק הרבה? אני רוצה להיות צדיק הרבה 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 הרבה. אל תהי צדיק הרבה, הכוונה. שקודם כל תהי את. ואז תהי צדיק. זאת אומרת לא את, אז את לא צדיקה, את מאוחה. את מאוחה. ההבדל בין סליחה, ותרנות, הכלה, לצוף מעל השטויות האלה, לבין זה שאדם מאבד את האהבה הפשוטה שלו לעצמו. למה לא נולדתם בגיל 20 תקודות? למה נולדתם כאלה תינוקות? זוכרות שהייתם תינוקות? ותינוקות מתנהגות לפעמים יפה, לפעמים פחות יפה, אבל אתם צריכות להיות תינוקות, כי כשהתינוקת, את בונה בעצמך את זכות הקיום שלך. את בונה בעצמך את ההכרה, בלי שכל, שמותח לחיות וחשוב שתחיי. אסור לרמוס ילד, אם רוצים לחנך אותו להיות צדיק, אסור לרמוס ילד. מקבל שוקולד, אומרים לו, תחלק לאחים שלך, והוא לא רוצה, מה, אתה מתנהג לא יפה? זה מסוכן להגיד את זה לפעמים. אפשר לנסות לרומם אותו, אבל לא למעוך אותו ולעשות מניפולציות, כי... כי כן, האגו הבסיסי הוא דבר בריא, האגו החולני הוא דבר לא בריא. אתה שאת צריכה לדאוג לעצמך, להיות בריאה, להיות שמחה, לדאוג לדברים הבסיסיים, לדאוג למצב רוח שלך, זה לא אגואיסטיות, זה מה שאלוקים מבקש. אלוקים מינה אותך להיות אחראית על עצמך. ואם לא עושה, חנה הייתה מאוד מאוד צדיקה, והעליבו אותה, ופגעו בה, והיא התכופפה, 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 התכופפה. עד שהיא הרימה קרן. ומי הרימה קרן? בהשם, בשביל השם הרימה קרן. אבל היא מוכנה להתגונן. היא לא טרפה אף אחד, היא לא פגעה באף אחד. אבל היא לא הסכימה יותר שעשו לה את זה. כולם מנסים לנהל אותה, והיא עומדת על האמת שלה, זה רמה קרני בהשם, אחרי זה רחב פי על אויביי, דיברנו רק קצת לא נעים, נכון? לדבר על מי זה האויבים שלי, ואתם אמרתם מאוד מאוד עמוק ויפה, שאתם האויבים שזה אני בעצמי. סוגים של מחשבות שיש בי, סוגים של דחפים שיש בי. כשאומרים פה אויבים בשיר, זה לא כמו להגיד בסיפור. בסיפור אויב זה מישהו רע, איש צר ואויב המען הרע הזה. אבל בשיר, זה מאוד מפחיד להשתמש במילה הזאת, אבל כן, לפעמים זה אני, ואם זה אני, לפעמים זה החברה הכי טובה, שהיא באמת רוצה שיהיה לי טוב, אבל היא דורסת. היא מנסה לכפות עליי את המחשבות שלה. אם את רוצה לעזור לחברה, אז תעזרי, אל תשתקי. בטח שתעזרי. אבל תני לה אוויר, תשחררי אותה גם, תשאירי לה מרווח תהייה. אם את רואה שאת מאוד 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 משפיעה עליה, אז תיזהרי. שלא תחליטי במקומה. ואז חד ושלום, את יכולה להפך להיות האויבת שלה. חברה טובה שחושבת שהחברה שלה עושה טעויות גדולות, אז היא תגיד לה את זה, אבל לא ב... לא כמו שפנינה עשתה, בקיצור. אתם זוכרות מה רש"י אומר, מי זה אויבה, זה פנינה. פנינה מאוד צדיקה, פנינה מאוד טובה. למה חנה התפללה? אתם זוכרות, היו כל כך הרבה סיבות למה היא לא התפללה. אז למה התפעלה? כי היא הייתה תלמידה חכמה ולמדה מה זה נדר ולמדה מה זה נזירות ולמדה מה זה תפילה, ומפה היא ראתה שגם בתוך העולם האישי שלי אפשר לפגוש את אלוקים. אבל איך היא הגיעה ללמדנות הזאת? איך היא הגיעה לתפילה? משתי אנשים מאוד מאוד צדיקים, מפנינה ואלקנה, ששניהם רצו בטובתה. בגלל ששניהם רצו בטובתה, בגלל זה שניהם מאוד מאוד פגעו בה. פנינה לא אהבה אותה כמו שאלקנה אהב אותה, אבל פנינה הייתה אישה צדיקה וטובה, ופנינה הייתה בטוחה שהיא צודקת, שהגאולה היחידה של חנה זה להתפלל. ולכן היא עשתה לה את המוות כדי שתתפלל. נכון, אמרנו שהמהפכה הגדולה בפרק א' שחנה בוכה. בוכה, זה הזעזוע, זה ה... פנינה רצתה שחנה תבכה. למה פנינה רעה? פנינה לא רעה. היא אומרת, כמה שתהיה עצובה כשתבכי, אם לא תבכי תהיה יותר עצובה. היא לא הלך בן. אבל חנה הרשתה לעצמה, בגלל שחנה, סליחה, בגלל שפנינה כל כך בטוחה בעצמה, היא מרשה לעצמה להתנהג בהתנהגות. זה לא יכול להיות, כך חנה אומרת לעצמה. זה לא יכול להיות שפנינה, פנינה היא צדיקה. אם פנינה מגיעה לדיבורים כאלה מעליבים, זוכרות איזה דיבורים פנינה הייתה אומרת לחנה? בואי נקנה בגדים לילדים, בואי נחנוך לילדים, משהו כזה, לפזר מלח לפצעים. אישה טובה מתנהגת ככה, אז לא יכול להיות שאין משהו בתורים שלה. גם לא יכול להיות שהיא צודקת, כי היא רוצה שנתפלל תפילה אגואיסטית. היא לא רוצה להתפלל תפילה. ואחרי זה אלקנה, אתם זוכרות שאלקנה ראה את חנה בוכה במקום לפחות ביחד איתה? בגלל שהוא אוהב אותה, כתוב. חנה אהב, כך כתוב. אבל הוא מתחיל להטיף לה. מבעלה, מפחד. אז היא אומרת חנה, זה לא יכול להיות שאני לא אתפלל, כי פנינה... נדחפת למקומות מאוד מאוד נוראים כדי שנתפלל. וזה לא יכול להיות שאני אבטר על הרצון שלי לדבק בהשם, לחיות חיים גדולים. ואם אלקנה ופנינה מגיעים לקצוות כל כך כל כך גדולים, זאת היא רוצה שנתפלל, וזה רוצה שאני לא אתפלל, וזה שני משנה אותי לבד, אז צריך לבוא כתוב שלישי, ואחרי ביניהם, ואז היא פורצת דרך לתפילה שלה. אבל פה היא אומרת תודה, ובתודה הזאת היא אמרה תודה כל יום, מה אתם חושבות? היא שרה, אתם יודעות איזה יופי היה בבית עם התינוק הקטן שמואל, היא לא מחכה לבית המקדש להגיע לשלם אחרי שנתיים של גמות. כשמגיעה למשכן, אז היא אומרת, אם אני לא היה לי קרן, אז לא הייתי מתפללת, או הייתי מתפללת תפילה קטנה, ושמואל לא היה נולד. היא מודה להשם. אז זה רחב פי, אלוהי, דיברנו על רחב פי? קולות, רמזים, מה זה רחב פי? רחב פי, אלוהי, מה הכוונה ממים רחב פי? דיברנו על יובר, שמה זה רחב פי? שהפה שלה נהיה רחב, זה משל, נכון? לא באמת נהיה להם כדי פי. אז מה הכוונה במשל רחב פי? תחשבו רגע. למה אני רוצה שתחשבו רגע ואני לא אומר מיד לבד מה אני חושב? למה אני אומר תחשבו רגע? יש לכם רעיון? אפילו זה לא נאמר. סודי. בגלל שאני ממש לא מעניין אותי שתשמעו מה אני אמרתי. זה לא חשוב. מה שמעניין אותי שתמשיכו לקרוא תנ"ך לבד. זה מה שמעניין אותי. מעניין אותי שתלמדו איך ללמוד. אני אמרתי ככה, תראו הסבירו יותר טוב משלי, שתמשיכו עוד 5 שנים ועוד 10 שנים ועוד 20 שנה, לא לקרוא את התנ"ך כמו שקראתם בכיתה ב'. זה המטרה של השיעור הזה. זה גם דברים חשובים על תפילה, אני מקווה. אני מאמין בהם בכל ליבי. אבל המטרה הראשונה זה לדעת להקשיב לספר הזה. אז כתוב רחב פי על איבן. יש עוד פסוקים כאלה מוזרים. מה היא מתכוונת? מה יש לה? קרן? על זה דיברנו. אז רחב פי, מה הכוונה רחב פי? רחב פי. הפה של נהיה רחב, מה הכוונה? זה משל, נכון? מה? פתחון פה, אז אפילו דיברנו על זה. שמה זה פתחון פה? פתחון פה למאחרים לך. שמה זה? מישהי פה מוכנה לפתוח את הפה? מה הכוונה? מה הכוונה מישהי פה מוכנה לפתוח את הפה? שיש לך עולם פנימי ישיר. יש לך רגשות, יש לך תחושות, יש לך מחשבות, ואת לא אומרת אותן. זה כאילו הפה שלך נהיה כזה פיצי פצפוני, כאילו. תני לי לפתוח את הפה רגע, נכון? מה תני לי לפתוח את הפה? את אומרת לפעמים לחברה, תני לי לפתוח את הפה? את לא נותנת לפתוח, מה, את רוצה לפתוח את הכוח עוד מאוד? לא, לא, תפתחי את הפה גם שאתה רוצה, מה את מתכוונת? מתכוונת, את לא נותנת צ'אנס שאני אומרת משהו רציני. את לא מקשיבה, מה, כן, אז למה יש לך שומעות, אבל את לא... תני לי לפתוח את הפה, זה תאזיני לי, תקשיבי לי. רחב פי על אויבה זה שחנה, היו לה כל מיני מחשבות כל השנים עם המחשבות. אבל היא לא פתחה את הפה, היא פתחה את הפה. אבל היא לא האמינה בעצמה מספיק. נעלמתי דומיה, נעלמתי באלף. נעלמתי. ובן מגישה אילמת. אילם זה אחד שאין לו מה להגיד, רק הוא לא יכול איך להגיד. הוא לא יודע איך להגיד, כי הפה שלו חסום. לפעמים יש לך פה. ואת מדברת הרבה דברים, רק מה שבאמת את רוצה להגיד, את לא אומרת. אז את מרגישה כאילו הפה שלך צר, כאילו הוא, כאילו, זה הכל משלים, זה משיר, זה משלים, מטאפורות. אז חנה מרגישה שהאמת הזאת הייתה חבויה בתוכה. ברור, הנשמה שלך נמצאת בתוכת. מתי קיבלת הנשמה שלך, את יודעת? מתי קיבלת אותה? ומה התנה? כשנולדת, אולי אפילו לפני שנולדת. עד זה הנשמה שלך, מה אתה שתעשי בגיל 50 ו-60, הכל בשורש ישותך, הדברים המהותיים. לפעמים לוקח לך עשרות שנים כדי לגלות את זה. זה נמצא בפנים, ואת חושבת דברים, אבל לא, מי אני, מה אני יודעת, לא, הם צדיקים, הם צודקים. הרבה פעמים את מרגישה משהו ואת לא יודעת להגיד את זה. לעצמך את אפילו לא יודעת להגיד את זה, לא לכם. עם מי חנה דיברה? אך שפתיה נאות וקולה לא ישמע. היא דיברה מול אלוקים, זה לא צריך עם הפה לדבר עם הפה. רחב פי פרשת דבר שמצאתי ניסוח לעולמות הפנימיים שלי. אני מעיזה לומר לעצמי אותם. למה קודם לא העזתי לעצמי? כי לא היה ביטחון עצמי, כי עכשיו שאני לא צודקת. כי לא היה לי קרן. אם יש לי קרן, אז אני יכולה לענות לפנינה. היא לא ענתה לפנינה, אבל בפנים אני יכולה למצוא תשובות. אני יכולה למצוא תשובות. יש אנשים שהפה שלהם פתוח, וואי 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 כמה פתוח. לצערנו הרב. אין להם שום עכבות ושום חסימות, הם כותבים גלובים, גלוגים, ובאינטרנט, ועיתונאים, ומחנכים, מי חצופים כאלה, אנשים שלא עשו כלום בחיים. כותבים כתבות, ומחנכים את ביבי, ומחנכים את כולם, ומחנכים את זאת, אבל מי אתם, כאילו, מה? יש לי תלמיד, היה לי תלמיד בישיבה, שהיה, התחתן, לפני כמה שהוא התחתן, פי 46, 47. ובמה הוא עבד? הוא היה מאוד מומצח, הוא היה יועץ זוגי. הוא היה רווק. התחתן בגלל משהו, יועץ זוגי, ממש מוצלח. זאת אף אחד לא יודע מה הקליינטים שלו שהוא רווק. הוא אמר, הוא אמר, יש לי חזון להתחתן עד גיל 50. זה עומד בחזון שלו. הוא עמד במצבה שהוא בנה לעצמו. טוב, התחתן ברור בשביל, פחות זה. אז הוא מדבר, בחור נחמד, מדבר, נותן יצאות, וואלה, בכיף. יש אנשים עם חריזמה, יש אנשים עם יכולת רטורית גבוהה, הם מעבירים נאומים, וואו, מדברים. חזק מאוד, יש אנשים שהם עם עולמות עשירים, עשירים, עשירים. לא כל כך יודעים יפה להביא שירות, אני יודעת. לא כל כך. יש אנשים כאלה מאוד מאוד עמוקים. שקשה להבין אותם. פעם קראתי סיפור ששי עגנון סיפר. הוא היה צעיר ביפו, הרב קוק היה הרב של יפו, והיה כתוב, ראה מודעה, שבשבת אחרי הצהריים הרב קוק יעביר שיעור בכנסת הזה והזה. זה מאוד הצחיק אותו, למה? כי הרב קוק היה לו מבטא מאוד מאוד כבד ביידיש. שי עגנון בעצמו בא מפולין, והוא אמר שהיה לו קשה להבין את העברית של הרב קוק. היה עבירה כבדה כזאת. שמעתם פעם את הרב עובדיה יוסף? יצא לכם? אז עברה כבדה, כבדה כזאת. עברית עם עברה כבדה כזאת, שמי שלא מבין אותו טוב. את רב אברום היה קשה להבין, את רב ציודה היה קשה להבין, שמי את רב ציודה היה מאוד, שמי את רב ציודה היה מדבר בטיל, וגם עם עברה כזאת. אבל זה לא מה שמחליט אם זה נכון או נכון, זה לא קריאני חדשות. אז הרב קוק היה צריך לנאום לדרוש דרשה במנחה, באחד מבתי הכנסת. למה זה כוח הצחיק אותו? בבית כנסת הזה היה של חכמי הספרדים. אז הספרדים זה לא העדה, זה אנשים שבאו מצפון אפריקה, אני חושב. והמבטא שלהם גם היה כבד. הוא אומר, אין סיכוי שהם יבינו אותו, אין סיכוי. כאילו, הוא מדבר במבטא כזה, הם מדברים במבטא כזה, אין מצב שהם יבינו אותו. אז הוא אומר, אני חייב ללכת לשם. אז הוא הלך לבית כנסת, וכך הוא מספר, חבל שאני לא מוצא את זה. זיכרונות של שי עגנון. הוא הלך בית כנסת, הוא אומר שהרב קוק התחיל לדבר. הוא אומר, הוא כמעט לא הבין, הוא אומר, אין מצב שהם הבינו מילה. אבל מה? היה חשמל באוויר, חשמל באוויר. כולם היו ככה. מרוכזים, מרוכזים, מרוכזים. הם היו תלמידי חכמים. הוא אומר, להגיד אותם מילים, אבל... הצליחו לקלוט מה קורה פה. והיה איזה משהו, הוא הרגישו כזה בצד קטן, לא מבין כלום, ויש איזה... תקשורת מסוג אחר כזה בכלל על האוויר. אנחנו רוצים לדבר, יש סיפור כזה לחפץ חיים, שהממשלה הרוסית רצתה להכרח את תלמודי תורה ללמוד מקצועות חול, אז ראו את החפץ חיים בפגישה עם שר החינוך הרוסי, שהיה מדובר גדול, והחפץ חיים לא הבין מילה ברוסית. הוא דיבר עם השר הזה ביידיש ושכנע אותו. ויש כאלה דברים שהפה שלי רחב למרות שאני לא מוצא את המילים. המילים חשובות בשביל לעזור להיפגש עם הלב, אם אני נפגש עם הלב בלי מילים, זה גם טוב. אבל הלב שלי צריך להיות ברור. חכב פי על אויבי זה, אני מבינה את עצמי. אני מקבל את עצמי, אני שמחה בעצמי. כי שמחתי בישועתך. אתם רוצות לקרוא עוד את התפילה הזאת? מה כתוב עוד בתפילה הזאת, למשל? אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צוי כאלוקינו. אין צור כאלוקינו, המדרש אומר, אין צייר כאלוקינו. צייר זה מי שלוקח כמה צבעים ומסרטט על הנייר וזה נראה כמו באמת. נראה כמו באמת. מי זה מצויר שם באחרונים? מי זה דומה? מי זה האיש הזה?
גם.
מי? סתם צדיק אחד. ציור מאוד יפה, אז מי שלקחה צבעים בצירה, זה צדיק אחד. אני מתכוון, את לוקחת יצירה. ציור זה יצירה. אלוקים בורא חיים, וגם את בורא חיים. אז מה זה אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו? למה אין צייר כאלוקינו? כאלוקים צר צורה בתוך צורה. משהו שהאומנות הפלסטית, היא לא יוצרת חיים באמת. אדם יכול לפסל דמות בשיש, והוא כל כך מדייק אותה, ורואים את כל השרירים ואת כל העורקים שבולטים, כל הגידים. יש פסלים ברמת על, שנראה לך שעוד מעט פתאום הפסל יתעורר לחיים ותזרק בו נשמה. יש ציורים שהם נראים ממש ממש כמו... היום לך יש כל מיני צבעים. את מציירת ניילון, קפסולות. אתם יודעות, אפשר לצייר את אתכם וגם דרך קפסולה אפשר לצייר. זה ייראה בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו צילום. אפשר, יוצר, אומן, כישרוני, יכול ליצור עולם. ליצור עולם. העולמות היום הם עולמות, אם את שוברת פסל, חס וחלילה, את מגלה שהפסל הזה הוא מת. רק מבחוץ נראה בדיוק. ואם יש ציור שלכם, שנראה בדיוק כמוך, אם זה לא אתם. הציור בסופו של דבר הוא מאוד יפה, הוא מאוד מדהים, הוא מעורר הערכה והשתאות. אבל בסופו של דבר זה משהו מת. אני מזכיר אותי משהו. ואלוקים צר צורה בתוך צורה. היצירה האלוקית, אלוקים יוצר חיים. הוא לא יוצר אנדרטאות ותמונות, לא תולים את זה לקישוט על הקיר. אלוקים יוצר חיים. מי זה אלוקים פה יוצר חיים? אדם מתכוונת על עצמה, נכון? הדבקות שלה באלוקים, עבודת אלוקים שלה, היא יוצרת. את מה חנה יוצרת? חנה היא אומנית. מה היא יודעת לייצר? ליצור, לא לייצר. את זה זה פועלים. במה היא אומנית? בתוך עבודת השם של האמונית, במה היא אמונית, מה היא יוצרת? היא יוצרת נשמה. היא יוצרת מדרגת חיים חדשה. לא שמים את שמואל במוזיאון בתוך פורמלין, תסתכלו. זה לא משהו לקישוט. זה חיים, מה זה היא? כל אמא, כל אישה יוצרת חיים, יוצרת צורה בתוך צורה. לא רק שהיא צריכה ללדת ילד שנראה כמו ילד תפילות ועבודת השם, וכשאת מגדלת את עצמך, את משנה את העולם, את יוצרת חיים. אז אין קדוש כאשם, ואין בלתך, אין בלעדיך שום דבר אמיתי, ואין צור כאלוקינו, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצאת בלתיכם. עוד פעם, אני חוזרת להתקפה, נכון? יהיו כאלה שדיברו גבוהה גבוהה. ועכשיו היא עושה כזאת רשימה כזאת, של קשת דיבורים חטים ונכשלים מזור חי, מגדה. אנשים שמחינת העולם הזה הם היו מאוד חזקים, מול אנשים שהיו מאוד חלשים, וזה התהפך. קשת גיבורים חטים, חטים זה נשברים, ונכשלים, בדיוק כבר שבעים, היה להם הרבה כסף, בסוף בלחם נזכרו. הם היו צריכים להזכיר את עצמם בלחם, ורעבים חטו להיות עד הקרי ילדה שירת רבת בנים ובן. אנחנו לא רוצים שרבת בנים תהיה ובן. חנה ממש לא רוצה שרבת בנים תהיה ובן. אבל אם פנינה המללה את חנה, אתם זוכרות? להמלל מישהו אחר בסוף זה להמלל את עצמי. לבגוד בשליחות שלי, להיות עם יוהרה. אני לא רוצה להגיד בפנינה יוהרה, אבל מה אני אעשה? כשאת דורסת בכוח, ומי שלא חושב כמוך, אז הוא... יש לנו עכשיו לכבוד טוב בשביל את עצמי, ונמצא מתיאור. שתרומה לישיבה, תשתולת, אנחנו... זה מחיר הרבה יותר גבוה מחיר ששתיל, אבל זה לא מחיר, זה תרומה לישיבה, כאילו, ישיבה, עץ, אז נתנו את זה למשרד פרסום בתל אביב שרצה לעשות את זה בפייסבוק. כי בפייסבוק יש קהלים חדשים שאנחנו לא מכירים. יש הרבה אנשים שתורמים, אבל יש הרבה אנשים, לא הרבה, יש כמה אנשים שמקללים ומדברים מכוער על הישיבה. תפסיקו לעקור עצים של ערבים. כמה זיתים עקרתם בבוקר? ספקתם? כל אחד תקרא את מנת העצים היום שלה? לא, יש עלילה דם כזו, מצחיקה אחת מהאנשים שאנחנו מכיר זיתים. אז יש כאלה שעונים להם. אתה לא מכיר, אתה סתם מדבר, בוא תראה, אנחנו אוהבים, אנחנו מכבדים. ויש, הם שולחים לי את זה. אז יש כאלה שעונים, סליחה, סליחה, חשבתי. יש לך אחד שענה תשובה כזאת מכוערת, הוא אמר, סליחה, לא ידעתי, באמת זה לא טוב שאני עושה הכללות, אני חושב שכולם נערי הגבעות, כי נערי הגבעות זה צודק ש... עושים מצות מדם של ילדים פלסטינאים. אדם שרובם הם מבקשים ככה מתנצלים, אבל יש כאלה, הם דיברו לא יפה, ואז אומרים, אתם לא יודעים על מה אתם מדבר, אז הם נהיים עוד יותר. הם מבינים שהם הפסידו, אז במקום להגיד סליחה, טעיתי, הם מתחילים לדבר שטויות. גם קודם דיברו שטויות, ברמות כאלה. כשאני מבזה אחרים, אני מבזה את עצמי, כשאני לוחץ, כשאני שולל אחרים, כשאני לא... אני לא צריך להסכים, אני לא מסכים גם. אבל מה הקשר בין לא להסכים לבין לבוז? מצביע הימין הם פרימיטיביים, ומצביע השמאל הם אינטליגנטיים. איזה עליבות זה להגיד דבר כזה, גם אני בשמאל, איזה עליבות זה לחשוב את דבר. מצביע הימין הם נאמנים לעם ישראל, ומצביע השמאל לא נאמן. זה. כשאני לא מכבד מישהו אחר, כשאני לא מכבד את הדעות שלו, אני לא צריך לחשוב כמו, אני יכול לבקר אותו ביום מחרית. אני לא מדבר, אני מדבר על הבן אדם. אז אני מאמלל את עצמי, אני מאמלל את עצמי. ואם יש לי הצלחה, רבת בנים ומוללה, זה לא רק שיש לה הרבה בנים, שהולך לה עם הצליחה. וכמה שהם יותר מצליחים, ככה צריך להתמלא ביותר ענווה, ביותר תודה, ביותר הקשבה, ביותר בדילה, ולא לחטוא בחטא היוהרה והאטימות. כי אחרת אני מאמלל את עצמי. אני עם מסכן, מה זה ומללה? מה קוראים שמילים ומללה? אין לכם את זהו, אז המחלה מחיצות. מחיצות של ברזל מפסיקות ביניכם לבין עצמם. מומללה אני לא חושב שזה כמו בעברית עכשיו. מומללה זה הפוך מרעננות. יש רענן, יש מומללה. מומללה זה צ'וקמה. אנחנו אומרים בעברית הפוך מרענן. רענן זה מלך חיוניות, חיים. אומלל אז... נו, תגידו לי מילה. אין לכם, ואתם בנות הרעיון, לא? אומללה. טוב, אני רק אתן את הדקות האחרונות. תראו איך השירה הזאת, איך זה נגמר. אדוני אחד ומריבה, ועליו בשמיים ירם אדוני ידי נושא הארץ, ויתן עוז למקום ירם קרן קרן משיחו. איך זה קשור לירם קרן משיחו? אז כשלוקחים את תרגום יונתן בן עוזיאל, יש תרגום מונקלוס, חמשה חמש שבירה, ותרגום יונתן בן עוזיאל לנביאים כתובים. אז יונתן בן עוזיאל הוא גם מתרגם לארמית, אבל חוץ לזה שהוא מתרגם לארמית, הוא גם מכניס עומקים בתוך השירה הזאת. אז יונתן בן עוזיאל לוקח את הפסוקים, ואומר שחלק מהפסוקים מדברים על מפלת סנחריב, וחלק על מפלת נבוכדנצר. סנחריב מלך אשור, נבוכדנצר מלך בבל, וחלק על המן הרשע ובנה, וחלק על הניצחון על אלכסנדר מוקדון ביוון. ועד הפסוק האחרון זה מדבר על המשיח. מה הקשר, איך יונתן בן עוזיאל דחף את כל תולדות העתיד, כי זה יקרה עוד המון שנים, 500 שנה ו-600 שנה ו-700 שנה, חלק עוד אלפי שנים, איך נתן בן עוזיאל דחף את זה לתוך השירה של חנה? איך זה קשור? מה פתאום חנה עכשיו שרה על הניצחון על יוון, הניצחון של מתתיהו על יוון? שיהיה באמת הרבה שנים חנה. נהיה בערך 100 שנה עד שיבנה בית המקדש, בית המקדש שיבנו 410 שנים, ואחרי זה 70 שנה בגלות, ואחרי זה 200 שנה. עוד 700 שנה אם מתתיהו ינצח את אלכסנדר מוקדון, את אנטיוכוס. אז איך נתן בן עוזיאל דחף את זה לתוך מי שהיא מוכנה לחשוב, איך זה נדחף לתוך השירה של חנה? כי מה, על מה חנה נאבקה מול פנינה ואלקנה? תראו מה כתוב פה בפרק שלנו. מדובר על משהו מאוד אינטימי בפרק שלנו, בפרק א'. על מישהי שאין לה בן ומאוד עצובה, והיא בוכה שרוצה בן. זה מאוד מרגש, אבל זה משהו מאוד פרטי ואינטימי. אז תכתמה, מה, כתבו את זה בעיתון? כתבנו מדווח, כי בשעות הבוקר נראית האישה ברחבת הכותל הערבי, שהתפלל. כאילו, זה לא עסק, זה לא משפיע על העולם, נכון? איך בתנ"ך זה הפוך לגמרי? זה שחנה התפעלה לבן, בזכות זה מתתיהו ינצח את היוונים, כן. בזכות זה עוד כמה אלפי שנים יבוא המשיח. איך זה קשור? זה שחנה התפעלה ונולד לשמואל, אז בזכות זה במשך כל ההיסטוריה היו כוחות אדירים שילחמו בנו והם בסוף יפלו. זה הכוונה, ככה נתנו זה מסביבים את זה. ואת קודם כל תראו מה, זה אירוע פרטי, את בתוכך, מתלבטת אם לעשות משהו, מתלבטת אם ליפול או לא ליפול, מתלבטת אם לקום או לא לקום. עסוקה בלשפר משהו בעצמך, בלקדם משהו בעצמך. מי רואה אותך, מי יודע? הרגעים שניצחתם את היצר הרע, הם הרגעים הכי, אתם מרגישות זה הרגעים הכי עלובים בחיים שלכם, נכון? נכון? תחשבי. לא, תחשבי על מי שהחלט. מי שניצחה את היצר הרע, אז מה היא מרגישה? מה היא מרגישה? מה זה נקרא לנצח את היצר הרע? מה זה נצח? שאת כמעט עושה עבירה מכוערת ואת לא עושה, נכון? נכון? את כמעט עשית עבירה מכוערת. מישהי כמעט עשתה עבירה מאוד מכוערת. היא מרגישה כזאת זבל. היא מרגישה כזאת עלובה. אני אומר לי, סמרטוטית, זה מה שמעניין אותי, אם זה אני צריכה, בסדר, אז לא עשיתי את זה, בסדר. הצלחתי לעצור את עצמי ברגע האחרון, אבל אני חתיכת כלומניקית, חתיכת כלומניקית. אם אנשים היו יודעים עליי שזה מה שכמעט עשיתי, אז מה הם היו חושבים עליי? אז את ניצח ואת מרגישה, מרגישה סמרטוט. פה אין לכם בעיות של לקום בבוקר, נכון? גם אצלנו אין בעיות כאלה. אבל נניח תמציאו מקום שיש בעיה כזאת. מישהו קם כל בוקר ב-9. נניח לדמיין שיש בישיבה בחור רציני שקם כל בוקר ב-9. הוא רוצה לקום ב-6:30, הוא לא רוצה לקום ב-9. אז הוא נלחם, ולמחרת הוא קם ב-7:00. התפילה התחילה ב-7, חדר ריק מזמן. אני רוצה להמיטה בשביל, אבל סמרטוט, איזה אפס אני, איזה סמרטוט. מה זה בשביל מסוגל? הלו, אתה כבר חודש קם ב-9:30, קמת בשביל. כן, זה התקדמות, מה הוא יעשה? מסיבה, יזמין קיבוק, יזמין כולם, לחגוג את זה שהוא קם ב-9:15. מתחיל את היום נחס כזה. כשאני מנצח את היצר, זה לא סיבה למסיבה בדרך כלל. ככה זה לא נראה, בהרגישה. אדם כמעט עשה משהו שהוא מאוד 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 לא רצה בציפורניים, הוא הצליח בסוף הוא לעשות את זה. מוזמר, הוא גם לא יכול לספר את זה לאף אחד. אנחנו מרגישים מאוד מאוד עלובים, אבל צריך לעזור רגע את עצמנו, להסתכל על זה, איך אלוקים מסתכל על זה. כי אם ניצחנו את היצר, אז קרה פה אירוע קוסמי. יכול להיות שהניצחון הקטן הזה הוא בכלל לא קטן, זה לא יכול להיות יותר. זה שכמעט הגעת למקומות מאוד סמרטוטיים ומטורפים והצלחת לעצור את עצמך, יכול להיות שבזה באמת בית המדרש, באמת. יכול להיות שבזכות זה הילדים שלך יהיו נביאים. אני לא הילדים הנביאים, אז אני חדש. יכול להיות שאת נותנת אנרגיה רוחנית לעם ישראל לנצח בקרבות, יכול להיות שכל מיני סיירות שפועלות עכשיו בטהרן מצליחות לעשות את הדברים שלהם לשלום ולהיפגע בזכות זה ש... דיברת לשון הרע ובאמצע הפסקת. אבל איזה זבל אני שדיברתי. טוב, זה הפסטן. כאילו אנחנו לא שמחים בחלקנו, אנחנו לא מבינים איזה גודל יש לנו. אנחנו רואים את הכישלון, או רואים את המגע עם הכישלון. לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות מלאכים כאלה, בלי יצרים ובלי דחפים ובלי תאוות. הניצחונות הקטנים שלנו הם בעצם ניצחונות בכלל לא קטנים. זה חלק מהלימוד הכי גדול שיש פה פרק א' בשמואל. אישה אחת בתוך תוכה, אני כן התפלד, לא התפלד, קרה, מעליבים אותי. ובפרק ב' חנה מבינה מה קרה פה. פרק ב' חנה מבינה, זה לא איזה משהו אישי שלה, רציתי שיהיה לי ילד. זה משנה היסטוריה, בזכותי. מה זה בזכותי? אני גיליתי שאלוקים נמצא בתוכי, ולא רק בתוך הספר. אני חידשתי, לזה קוראים השם צבאות. אני בתוכי, לא פלפל, אני עבדתי את השם, אני הגעתי למקומות שקודם לא הייתי בהם. וזה נכון לא רק לפרק א' זה נכון לכל החיים. אמרתי לכם, מי ידע בכלל שהיה את הסיפור הזה של פרק א'? מי התרגש? מי? יכול להיות שחנה מישה כזאת עלובה, כזאת מסכנה, כזאת סמרטוטית. היא קוראת לעצמה הכרה, הכרה זה לא אנשים לשמור. זה לא רק נתון פיזי, זה יכול להיות תחושה שהכל תקוע, והכל דפוק, והכל לא מתקדם. וזה שהיא צריכה להתפלל, התפילה של פרק ב' זה תפילה של להבין מי אנחנו, להבין שאם תיקנת מה הבעיה בעבודת המידות, מה הבעיה? שבשביל להתקדם מילימטר, את צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה בשביל להתקדם מילימטר, בכל עבודת מידות. ואז את משקיעה הרבה הרבה ומתקדמת קצת, ואת לא שמחה בזה, כי התקדמת מילימטר, את לא רצית להתקדם מילימטר. רצית להשתנות לגמרי, נכון? מישהי כועסת, אז היא אומרת, קשה, 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 מאוד מאוד מאוד, אז היא קצת פחות תכעס, או בכמות, או באיכות. אבל היא לא תתנקה מזה ליד לגמרי, זה ייקח הרבה. ואם אנחנו לא יודעים להגיד תודה ענקית על כל התקדמות קטנה, אל תזמיני בנות למסיבה, כי אולי יגידו מה את עושה מסיבה, יגידו על הזאת. אבל אם הצלחת לא ליפול פעם, מאוד מאוד רצית ליפול, אם הצלחת לא ליפול. אם הצלחת ליפול פחות אפילו. ואם הצלחת להתקדם התקדמות קטנה, אז פה בארץ זה נראה כזה עלוב וקטן וחסר משמעות וחסר ערך. אבל לא מסתכל על הכל דרך העיניים שלנו, מותר להסתכל דרך העיניים של אלוקים, בשביל זה יש לנו תנ"ך. אז זה משנה היסטוריה. יונתן בן עוזיאל לוקח את השירה הזאת והופך אותה לשירה שחורזת את כל ההיסטוריה של עם ישראל. בזכות מי ניצחנו את היוונים, אתם יודעות מה? בזכות מתתיהו והלוחמים ובנה ומסירות הנפש ועוצמת הפלדה והתחכום של יהודה המכבי. בזכות בחורה אחת שחיה 700 שנה לפניו והאמינה שאלוקים נמצא בתוכה. גם, זה לא בא לשלול את זה מבנות אחרות, גם מבנים, גם בנים יכולים. בסוף הגוף אמור, הגוף באופן אמיתי, גוף, נפש, רוח, נשמה, זה אחדות אחת. כולם מאמינים שהנשמה קדושה. הרבה פחות מאמינים שהנפש קדושה. הרגשות, התחושות, אני בטח לא מאמינים שהגוף קדוש, זה הרבה יותר מסיבה. כשמישהו מצליח לפרוץ בתוכו, לגלות בתוך הנפש שלו דברים גדולים ויפים ואלוקים, אז הוא פורץ איזה חומת פלדה בין העולם הזה לאלוקים. אם בתוכי אני מגלה את אלוקים, אז אלוקים פה מתגלה בכל העולם. אז כל העולם נהיה יפה יותר, עשיר יותר, מהיר יותר. אז הרעים נהיים יותר חלשים, והטובים נהיים יותר חזקים. וכל המציאות משתנה. זאת אני חושב השירה הזאת של חנה. שהיא בטח עסוקה בזה שיש לה בן, אבל היא פה קולטת שזה לא סתם אימא שלך, וזה לא סתם. אבל זה לא אימא שמחבק את הבן. זה משהו אלוקי, משהו נסגר. יש פה יצירה אלוקית, אין צורכי אלוקים. שמשנה, מניעה את כל ההיסטוריה. אנחנו ממשיכים קדימה, כל טוב.